אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים, מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת עולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
שלום חן.
היי, מה קורה?
טוב, אתה יודע איזה שיחה אנחנו?
עשירית.
נכון.
כן, עשינו כבר עשרה... אני שבע.
אז אנחנו מדברים על הקיבוציות ועל הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר, והיום נמצא איתנו יונתן שישר לי לקרוא לו שמריז, יונתן שמריז, מכפר עזה, שבעצם שרד את הטבח, יחד עם אשתך ועם ביתך קטנה, ואתה אחיו של אלון, זיכרונו לברכה, שנחטף לעזה, הצליח לברוח מהשבי יחד עם יותם חיים וסמר טללקה, והם נהרגו מאש כוחותינו בדצמבר האחרון.
תגיד, נולד לך ילד בינתיים, נכון?
השבועיים אחרי...
בינואר, נכון? מתי בינואר?
ברביעי בינואר.
וואו. לוי.
לוי.
וואו. מה שלמה?
אוף.
אתה ישן בלילות?
אני כן, אשתי פחות.
זהו, רציתי לשאול מה עם הלוויה שילדה אותה.
זהו, אז היא באמת לוויה. היא מתעקשת על הנקה וזה, והיא מאוד, זה מדהים. מבחינתי זה... ווואלה, הוא גדל, הוא כבר חיה... כן, הוא לא אריה קטן.
וואלה, הוא כבר אריה גדול.
אבל גם, אני חושבת כי הוא גם על ההיריון, וגם על ההנקה, וגם על הלידה במומנטום הזה, זה חודשים של קצוות שעברו עליכם.
זה
התחיל, בוא נגיד, בראשון לעשירי, שהיא סיימה אשפוז של שבוע בגלל שהייתה בהיריון בסיכון בשבוע 25, ואז הייתה שביעי שהיינו בטוחים שהיא תלד בממד בשבוע 26. אז זה שבכלל היא הצליחה להרגיע את עצמה ואת הגוף שלה, וזה, ולהיות 22 שעות בלי מים ואוכל במצב של זה, זה בכלל היה משהו שנראה לנו מטורף.
גם הייתם 22 שעות, בלי מים ואוכל, עם ילדה קטנה ו...
ושני כלבים.
שני כלבים, ואשתך בהיריון. איך קוראים לאשתך?
נטלי.
נטלי בהיריון. וואו, מטורף.
ילדה, גם באותו יום הייתם אמורים לחגוג להם הולדת. זה חלק ממה ששמעתי ב...
כן, בשביעי כל המשפחה הייתה צריכה לבוא אלינו. כבר הכנו הכל, אני עוד בלילה שלפני, כבר ניפחתי בלונים עם אליום אצל השכנים, וקישתי את הבית, ו... עשיתי קניות לפני, כשכל מיני דברים, וכן, זה היה צריך להיות יום, עוד פעם, שבת יחסית רגילה, אבל עם יום הולדת ליאלי, ובסוף חגגנו לה בממד, באיזושהי דרך.
ובעצם, טוב, אני חושב שרוב כל המאזינים והצופים שלנו מכירים את ה... סיפור של אחיך, שבאמת בגבורה רבה הצליח להיחלץ עם שני חטופים נוספים, ונורא על ידי צהל בטעות, בשגגה נוראית. יש לך איזה דרך לתאר איך אתה היום?
נפשית?
נפשית, לא יודע, תפיסה. איך אתה היום? אתה בא לפה משפעים, אתם עדיין בשפעים, תספר בהמשך מתייך, מה קורה עם כפר עזה עכשיו, אבל איך אתה, בתור בן אדם, איזה בן אדם אתה היום, אחרי כל ה...
אחר. חוץ ממה שקרה לאח שלי, אני באתי הרבה מאוד חברים טובים. אני גר באזור הזה 30 שנה, אז אני מכיר את כל היישובים באזור, אני כאילו אשכול וכל זה זה.
ברור.
חברי ילדות. תחשוב שכל מה שאתה מכיר נגמר, והחיים שלך כמו שהכרת אותם נהרסו. יש אנשים שעוד לא התחלת אפילו להתאבל עליהם 10 חודשים אחרי האירוע.
יש אנשים שעוד חטופים.
יש לי עוד חברים שחטופים, שהם חברים של אלון שהם עדיין שם. אז אנחנו עדיין בתוך האירוע, אנחנו מפונים עשר חודשים, גרתי חצי שנה בחדר מלון עם שני ילדים קטנים ושני כלבים, כאילו זה קשה.
ברור. זה קשה פיזית אפילו, זה כן, כאילו קושי. זה... ועכשיו אתם בקרוון?
עכשיו אנחנו עברנו לקרווילה, אז...
ליד המגלישות, ליד המגלישות מים שם?
את האמת שאנחנו בשכונה יותר פנימית, ליד הבית ספר של שפעים, אז... אבל אנחנו נחזור, נעבור לשכונה ליד הפארק מים באמת, אבל יותר מרווח, ופתאום אתה מעריך את הדברים הקטנים, אתה יודע, פתאום יש לך סלון, אתה יכול להדליק טלוויזיה, ויש לך עוד מרחק, כאילו, שיש לך עוד חדר פתאום, אתה לא בתוך חדר אחד, כולם ביחד, זה דברים ש...
ומה האופק של כפר עזה? מה קורה עכשיו?
קהילתית?
קהילתית, חוזרים, מתי חוזרים? אני רואה שעכשיו יש קיבוצים שמכריחים אותם כמעט לחזור.
מכריחים, מכריחים.
ממש מכריחים, כן. אין להם ברירה.
מפלסים ונירם.
מפלסים.
חתכו להם את המרכזי פינוי, וסגרו להם את המסגרות, ואמרו להם...
תסתדרו.
בהצלחה. ברור שהמצב בדרום הוא כזה שלא מאפשר חיים. לא יודע, אני קורא לזה נורמלי, איזושהי שגרת חיים, יש שם מלחמה. בכל סיטואציה אחרת לא היו מחזירים אותם, והיו מפנים אותם, אם בכלל היו גרים שם בסיטואציה כזאת. לא ברור. כפר עזה עוברת לרוחמה, חלק מהקהילה עוברים לרוחמה, אנחנו עוד נשארים בשפעים.
איך זה מחליטים מי עובר לרוחמה ומי...
מי שרוצה. זה נטו בחירה. כפר עזה עדיין מוגדר יישוב אדום, זאת אומרת יישוב שאי אפשר...
שאי אפשר עדיין.
אי אפשר לעבור אליו, ועוד
התחילו... וכמה אנשים עוברים לרוחמה בערך? זה משפחות
בעיקר? אני מניח שכן, אני מניח ש-60-70 אחוז מכפר עזה זה יעברו לשם, בסביבות ה-500 איש, אני מניח.
המון.
הרבה.
ועוברים כדי להישאר ברוחמה, או כדי תחנת ביניים, או עוד לא יודעים?
אני חושב שהם יחתרו שם להישארות ברוחמה. יש הרבה, יש גם, אני שומע גם קולות של אנשים שרוצים לחזור לקיבוץ.
זה קרוונים ברוחמה?
כן.
דומה מה שבערי וחצרים.
כן, אותו סטייל.
אבל באמת החיים האלה במרכז, עכשיו, שפעים, זה איך... קשה לשאול, כאילו, אחרי שתיארת את המציאות שלך, ברור לי ששום דבר לא קל, אבל נגיד מבחינת הנגישות, המשאבים, המצב הביטחוני, אתם נהנים, כאילו...
שפעים, אני חושב שנפלנו על... נפלנו, כאילו... התפנינו לאחד מהמקומות הכי טובים שאפשר להתפנות אליהם, לדעתי. יש קיבוצים שהתפנו לאילת ולים המלח, לא שיש לי בעיה עם המקומות האלה, אבל בסוף הם התפנו למלונות, מין בניין כזה גבוה, ואתה יחסית מוגבל, אתה רחוק, אתה מנותק, ואנחנו בשפעים, בסוג של בועה, של באמת קהילת שפעים, קהילה מדהימה שקיבלה אותנו בחיבוק, בלי בכלל לשאול שאלות, ונרתמו כולם שם. אז גם שיש לך את עדיין, את האווירה הקיבוצית, את המדשאות, את זה, וגם באמת את הכל נגיש, יש לך וולט פתאום, אז כאילו, ולבוא לתל אביב זה עניין של כמה דקות. אז כן, אבל עוד פעם, זה לא הבית. זה לא המרחבים שהיו לנו שם, זה לא ההרגשה בכלל, שיש לך מקום שהוא שלך, שקהילה שלך, דברים שהם...
קיבוץ טוב, כפר עזה, נכון? זאת אומרת, קיבוץ מגניב, מבחינה חברתית, ונכון? יש לי תחושה שזה אחלה קיבוץ.
קיבוץ חזק, קיבוץ גם כלכלית, גם חברתית. לא יודע, בסוף זה קיבוץ, תמיד יש לך את האינטריגות בתוך הקיבוץ.
ברור, קהילה קטנה.
אבל בסוף...
לא, אבל יחסית הרבה צעירים, לא?
הרבה צעירים, הרבה בנים חוזרים, הרבה... תור לבנייה, תור בכלל להשכיר דירה, כאילו יש...
זה השישה באוקטובר.
זה השישה באוקטובר.
זהו, כי רציתי לשאול אותך באמת על הבחירה הזאת, כי אתה בן 34, נכון?
34.
משפחה צעירה, באמת על הבחירה הזאת של לחיות בקיבוץ שלך, בכפר עזה, כאילו...
קודם כל זה, אנחנו כמשפחה, אנחנו משפחה מאוד חזקה ומגובשת, כמשפחה.
לקיבוץ.
כן, כאילו אנחנו גם מחוברים לקיבוץ, אבל גם מחוברים מאוד אחד לשני. אז בכלל, לעזוב את התא המשפחתי, גם המורחב, כאילו, זה גם היה מאוד נוח בקיבוץ, גם מבחינה כלכלית אפשר לבנות בשכונה החדשה, אפשר לשים את הדברים על השולחן, מבחינה כלכלית, זה affordable, אתה יכול להרשות את עצמך בית
בית בקיבוץ.
בית בקיבוץ.
סתם בית בקיבוץ.
בדיוק. ועם כל הדאונסיידס של, אתה יודע, שפעם, פעמיים בשנה, אתה הורס את הדברים שלך ונוסע בלי שאתה יודע לאן, לפחות לשבוע, כי יש איזשהו סבב. ואני עברתי את כל הסבבים, ועברתי את כל האבולוציה של פצמרים שנוחתים בלי הזקה, כי לא היה הזקה, עד לכיפת ברזל או דברים כאלה שהם כאילו... אז אני מכיר הכל, עברתי הכל. מאוד קיוויתי שהילדים שלי לא יצטרכו לחוות את אותה חוויה
של הזקה. אתם חשבתם ביניכם, דיברתם, תו אשתך... זאת אומרת, הנושא הזה מן הסתם קיים, כשמתחילים להביא ילדים לעולם ויש משפחה, דיברתם האם להישאר, לעזוב, או שפשוט זה היה מאוד טבעי שאתם בכפר עזה? בגלל הסבבים, בגלל שאתה גדלת ככה ואולי באמת...
אז כל הזמן...
רציתו שהילדים שלך?
בהתחלה מאוד קל לסנגר על האזור. אשתי מרמת אביב. תחשבו איזה אתגר זה להביא רמת אביבית לכפר עזה. ובהתחלה יחסית קל סנגר על האזור, גם פחות או יותר ידענו מתי יתחיל איזשהו סבב, וידענו מה הרוטינה של פינוי, שזה נשמע, תשמעו, זה נשמע כאילו מטורף שאני אומר את זה עכשיו, שאתה כאילו יודע שאתה הולך להתפנות מהבית שלך, כאילו פעמיים בשנה לפחות לשבוע, בלי שאתה יודע לאן אתה נוסע, זה דברים שהיינו, היה לנו מזוודה ארוזה בבגאז', כאילו זה דברים ש...
אבל כבר הייתם מתפנים לשפעים, נכון?
לא, לא, היינו מתפנים פעם לכינרת, פעם לים המלח, כאילו זה תמיד היה עניין.
זה מדהים, אבל זה באמת דברים שלנו, כמי שגרים בצפון מרכז, קשה לדמיין את החיים עם מזוודה בבגאז'.
אז פעם אחרונה קיבלנו הודעה ב-4 בזה, שחוסל איזה בכיר, וב-6 בבוקר התחיל עניין, וקחו את הדברים שלכם וטוסו כמה שיותר מהר. באיזשהו שלב אתה גם לא יכול לצאת, כי אתה כבר התחיל, ואתה כאילו אתה תקוע. אז אתה צריך גם לקחת, להרוס את הילדים, להרוס את הכלבים, להרוס את זה, ולצאת כאילו עם מה שיש, אתה לא יודע לכמה זמן. זה דברים שלנו היו...
לא, אבל מן הסתם, כאילו, כל הדברים האלה הם בכלל לא קשורים למה שקרה, ל-7 באוקטובר, וזה לא משהו שדמיינתם אותו. לא, אני אומר, אבל זה קשור כן, כי... ברור שזה קשור.
כן.
אני אומר, מבחינת התחושה שלכם, זה לא שאתם...
נכון.
אי פעם דמיינתם סיטואציה שדומה ל-7 באוקטובר.
עוד פעם, חברי כיתת הכוננות...
שביניהם הכי חיידו.
שביניהם הכי חיידו. היו כל אימון שלהם, שהוא קורה פעם בשנה, היו מדברים על תרחיש כזה. זה תרחיש שהיה מ-2012 או 2010, שהוא דובר עליו, זה לא היה משהו חדש, זה כן היה משהו... כאילו אין מצב.
לא, אבל והתרחיש שדיברו עליו היה תרחיש של אלפי מחבלים, או של קבוצת מחבלים שנכנסת?
תרחיש של השתלטות סימולטנית על חדרי אוכל בסדר פסח, בכל הקיבוצים באזור. זה היה תרחיש שדובר עליו.
אז בעצם, שזה באמת תרחיש דמיוני, אבל ואנחנו מדברים על הבחירה שלך, אז נכון, יש פה את העניין של הנוחות, ושל הבניית בית ובלה בלה בלה, אבל יש פה גם איזה מידת ציונות או פטריוטיות, כאילו זה לא מובן מאליו לטעמי לחיות במקום שיש תרחיש כזה.
חד משמעית, אני בכלל, אני מאוד מאמין עד התלם האחרון, בלעבוד בידיים, בלחוץ השדות, בלהיות חלוץ במחנה, מה שנקרא, וגם שהייתי יותר צעיר, אז הקמתי איזשהו ארגון שנקרא דור הקסאמים, באיזשהו, ב-2014, גם שהיה איזה סבב, אני כבר לא זוכר איך קוראים לו בבצע
אפילו. צוק איתן.
צוק איתן. וגם ניסיתי להעלות למודעות את כל העניין של הבעיה שיש בעוטף עזה, ושזה לא בעיה שהיא בעיה גיאוגרפית, אלא היא בעיה לאומית, שצריך להתייחס אליה עכשיו, צריך לפתור אותה עכשיו, צריך... להפוך את האזור הזה לאבן שואבת, ולא להתעלם מהבעיות ולטרטות אותה מתחת לשטיח, כי מתישהו זה התפוצץ לנו בפנים. וכל פעם אמרו לי, טוב, מה אתה מתבחין? קח את הדברים שלך ותעבור לתל אביב, יאללה, מה אתה עכשיו, זה או שאתה יותר צפונה, מה זה משנה? ואז אמרתי להם, אתם חושבים שעכשיו אני אעבור לתל אביב, אבל גם תל אביב הולכים לראות. אז אחרי שיהיו הזקות בתל אביב כל הזמן, אני אגיד לחבר בתל אביב, מה אתם רוצים? קחו את הדברים שלך, גם תעברו.
תעברו לברלין, כן.
בדיוק, תעברו, כאילו, אז או שהם טפלים בזה, ואומרים, חבר'ה, כל ירי לשטח ישראל, הוא מטפלים בו. או שכאילו, בוא ניקח את הדברים, וכאילו, אז זה לא פתרון, וכל פעם שהם אומרים, נתעשה את זה, אז הייתי אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים להישאר פה, ואנחנו צריכים להילחם על הבית.
זאת אומרת, שלא היה לכם כמשפחה התלבטויות אמיתיות, ואתם בכפר עזה תמיד.
אנחנו...
והקהלה היא אשתך, היה לי השתלבה בקיבוץ בדרום.
כן.
הרמת אביבית.
כן. תשמע, זה קיבוץ שהוא באמת קיבוץ כיף, עם אנשים מדהימים. קהילה מדהימה, היה שם כל מיני אירועים מסורות שהיו לנו, שהיו מאוד מחברים אותנו לקיבוץ, וגם בסוף זה, אתה יודע, הקיבוץ זה, אתה גדל עם החבר'ה שלך, והם חוזרים, ונולדים ילדים, ואז פתאום, כאילו, אתה עושה עוד...
גם אצלנו זה ככה. חזרתי לקיבוץ.
וגם היחסים הם מאוד מאוד קרובים בין האחים שאתה מתאר.
כן, היחסים הם אפילו, אפשר להגיד שהם לא נורמליים מבחינת כמה היינו ביחד וכמה היינו קרובים וכמה היינו מבלים ביחד.
וכולכם בקיבוץ.
וכולנו בקיבוץ.
שיש לך שלושה אחים, צריך להגיד.
כן, שלושה אחים ועוד אחות. וכל אחד היה לו את המקום שלו, והיה לנו את העסק המשותף שהיינו עובדים ביחד הרבה, ואז שהיינו מסיימים, אז היינו הולכים לפאב שאותו ניהלנו אנחנו, וכאילו... שותים בירה, משחקים סנוקר או קלפים, או לא משנה מה.
אני מתבאס עכשיו שלא הייתי שם. שלא הגעתי לפעם.
זה באמת...
זאת אומרת, אני יכול לדמיין את זה, כי נראה לי שגם אצלנו יש משהו דומה כזה, אתה יודע, בכל קיבוץ, טפה בם.
כן.
אבל נשמע מגניב, לגמרי.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
ראיתי גם קטעים שלהם, כי זה באמת נשמע מגניב. ואולי עוד תגיע. אבל זה לא, כן, אותו דבר זה כבר כלום לא יהיה כנראה, אבל רציתי, שראיתי את קטע שלכם מפורים, שפורים זה מאוד, זה סופר קיבוצי.
כן.
ואתם כותבי המערכונים.
אנחנו כן.
הייתם מנחים כאלה של פורים?
זהו, אז אנחנו בעשור האחרון נהפכנו להיות הגורם הרשמי שמתכלל את האירוע של המערכונים של פורים. היו פונים אליי כל שנה כמעט, להגיד, יונתן, לא הצלחנו למצוא אף אחד שזה.
כזה תרבות.
בוא, כן, בדיוק. ואז בשנה האחרונה...
לא כתבת ליום השואה?
לא, אני לא כותב, אני רק כותב סאטירה. ואז בשנה האחרונה, פורים האחרון, אז התקשר לרכז התרבות, אמרה לי, יונתן, תשמע, אין אף אחד שיקח את פורים. פורים, בכללי, לא יהיה פורים חברים, אתם כאילו לא...
לא רק מערכונים, כל
ה... אה, זה מדהים, זה כל קיבוץ. כאילו, זה כל הקיבוצים ככה.
זה הפקה מטורפת למי שלא קיבוצניק ומקשיב, כאילו, זה אחד מהד...
זה אירוע דגל של הקיבוץ, כולם מחכים לו, זה מאז שאתה קטן, אתה מחכה להיות בגיל 18, שאתה יכול להיכנס לפורים, ושאתה מגיע פעם ראשונה, אתה מבלה בשירותים חצי ערב, כי אתה לא...
אתה מקים היום.
בדיוק. ואז התקשרו אליו ואמרו לי, שרכז תרבות, אמרו לי, תשמע, אין פורים אם אתם לא מראים את הכפפה פה. והייתי במשרד, אני לא אשכח, הייתי במשרד, ואני מסתכל על שניהם, ומנתק,
מי זה שניהם?
על שניהם, על אלון ועידו. אני אומר להם, טוב, אנחנו לוקחים את פורים עלינו.
תתעצבו.
ואני חושב שראינו את אחד האירועי פורים הכי טובים שהיו בשנים האחרונות, לפחות שאני זוכר. וגם כנראה אחד המשמעותיים, כי זה היה האחרון לפני השביעי. והבאתי איזושהי צלמת מגנטים, סתם שיהיה לנו תמונות לאחר כך. עשינו שם מלא דברים כאילו שוגעים.
מה, זה מערכונים על הקיבוץ כאלה אבל?
כן, סאטירות על הקיבוץ. מה שכיף זה גם להכין את הפורים. אתה נפגש בפאב, אתה כאילו יושב על בירה וכותב כאילו, כותב צחוקים ונקרא מצחוק וזה, וכאילו אתה מחכה רק לעזוב את הפורים.
זה כולל חיקויים וכאלה.
הכל, הכל.
אבל זה הרבה שעות של ביחד, של הכנות, לא?
היינו עושים את זה, יש לנו קבוצה של פורים שהיא רצה כל השנה, ועושים חומרים כל השנה, זה לא רק לקראת פורים. כל פעם שיש איזה משהו, אז שולחים, ואז כשצריך לשבת...
צריך להמיץ את זה.
זה, כן. ואז יושבים, פעם היינו יושבים 24 שעות לפני, כותבים הכל, סוגרים הכל, ולאט לאט זה היה יותר ממוסד עכשיו, וזה כבר חודש לפני, כמה שבועות לפני כבר. ושבועיים אחרי הפורים, אז הצלמת שולחת איתם את כל התמונות של הפורים, ואני רוצה להעלות אותם, ואני לא מצליח להעלות אותם בפייסבוק, ואמרתי, טוב, שכחתי מזה. ואז היה את השביעי, ואז היה עוד פעם את פורים עכשיו, ואז אני נתקל בזה בתיקייה שנקראת פורים חברים תמונות מ-2023, ואז אני כאילו רואה את כל התמונות שאף אחד לא רואה אותן בקיבוץ, רק אצלי במחשב.
וואו.
אז אני כאילו מקבל אגרופים לבטן, ואז אני מעלה את זה, כאילו, ואנשים פשוט התרסקו, וזה היה באמת, זה כאילו, הצוות של הבר זה כל החבר'ה של הכיתת כוננות. חצי מהם, חצי מהכיתת כוננות נרצחו בשלב נורא מוקדם. חברים טובים מאוד.
תגיד לנו את השמות.
אני מקווה שאני אזכור את כולם. יש את הרבש"ץ שחר אביאני. יש את טל אילון, שהוא גם היה מדריך שלי, והוא היה דמות שבתור ילד אני רצתי, הוא היה בדובדבן, ואני השאיפה שלי ברגע שהוא אמר לי שהוא בדובדבן, שאני גם רוצה להיות בדובדבן. אורי רוסו, שהוא גם דמות, דמות מדהימה. נדב עמיקם, הוא גדול ממני, אבל אח שלו הוא איתי בשכבה, הוא חבר ילדות, והם משפחה מדהימה. יש את אבי אינדי, שהוא היה רכז בינוי של ה... זה גם איש מדהים, הוא בדיוק ארגן טורניר טניס כמה ימים לפני, ולא הספקנו לשחק את הגמר.
מה, אתה היית בגמר?
לא, עפתי בחצי.
עפתי בחצי, אוקיי.
כן. והיה את אביב ברם, שאביב ברם הוא שכן שלי וחבר הכי טוב שלי 30 שנה. גרנו מגיל 3 אחד עד השני. ואז שהייתה שכונה חדשה, אז ההורים בנו עוד פעם בבתים אחד עד השני. ואז שאני והוא בנינו בשכונה החדשה, בנינו את הבתים אחד עד השני. והוא גם היה דבק של החבורה. בן אדם ש... קשה לדבר עליו בכלל בלשון עבר.
הוא היה נשוי?
הוא היה נשוי, ואשתו...
אתם גרים ליד... גרים... טוב, חסים בשפעים, אבל הם אמורים לגור ליד.
כן, הם גרים לידי, והוא אחד הסיפורים. כאילו הסיפור שלו בכיתת כוננות זה שהוא, מיד אחרי שהוא חיסל מחבל, הוא ראה שני חברי כיתת כוננות פצועים בגיא הריגה שהיה שם מול הנשקייה, והוא פשוט רץ אליהם בלי בכלל לחשוב, והוא חטף כדור, והוא ניסה להגיע אליהם ולטפל בהם עדיין, והוא נשקע מאחורי איזה עץ, ואח של עידו וחבר שלו מסתכלים עליו ולא יכולים להגיע אליו, ואנשי כיתת כוננות שהגיעו מהבתים רצו להגיע לעזור לו, והוא אמר להם, לכו, כאילו, אין לכם מה לחפש פה.
ראו את זה ב...
כן, את ה...
זה היה באיפה זה היה בעובדה?
זמן אמת לדעתי, לא?
לא, לא.
בזמן אמת.
כן, בזמן אמת.
וככה התחילה השביעי באוקטובר, ככה התחילה היום שלך. ואז...
ואז הגיעו שם...
64, נכון? נרצחו, ועוד 19 חטופים. שזה באמת, כאילו, זה אחוז... לא הגיוני מהקהילה שלך, שכאילו שאתה יודע, אתה אומר את השמות.
עברו 10 חודשים. גם אחד זה לא הגיוני בדבר כזה.
בקיבוץ, כל אחד זה...
כמה חטופים יש היום עדיין בכפר הזה?
5.
חמישה שהם בחיים?
ספר as I know, כאילו... כן, אני מאוד מקווה, כאילו...
מי הם החמישה?
וואי, אנחנו...
גלי וזיוי ברמן, שהם היו חברים הכי טובים של אלון מהקבוצה. אמילי דמרי, יש את דורון שטיינברכר, ויש את קית סיגל, שהוא אבא של שיר ואילן.
אבל בעצם הקהילה חיה ביחד, כולכם מתמודדים עם באמת, כאילו, עם העניין הלא נתפס הזה, שאני לא יודעת להגדיר, של... כאילו, זה לא קשה, זה יותר מבינים אותך שם, או שזה גם, כאילו, זה יותר מקל או יותר מקשה? החיים בקהילה של קיבוץ שעבר, שעובר
זה,
דבר
זה
כזה.
זה סובייקטיבי, כן. יש אנשים שכשהתפננו לשפעים, זה היה בשמיני או בתשיעי, אני לא זוכר, אז יש אנשים שלא היו מוכנים בכלל להגיע לשפעים, שזה נורא, נורא קשה. ויש אנשים שזה הציל אותם. לי זה עשה טוב, בהתחלה, כי הייתי חייב, היה כזה כאוס, וכל כך הרבה מנותקי קשר, שהיו אנשים שראיתי אותם פעם ראשונה בשפעים, שהייתי בטוח שהם מתים. ואז אתה רואה את הבן אדם, קודם כל אתה בכינו שם חודש שלם, לא הצלחנו לדבר בכלל, לא, זה בלי שום קשר. ואז כל בן אדם שאתה רואה, אתה רק רוצה לחבק אותו, רק רוצה לגעת בו, אתה רוצה לשמוע מה הוא עבר. אז בהתחלה אני חושב שזה לי באופן אישי, אני לא יכול להגיד שזה עשה לי טוב, כי המצב היה כזה נורא, אבל כן לדבר כל הזמן, וכן לשמוע מה אנשים עברו, וכן כאילו לא להיות בתוך הקונחייה ולאבד את זה. אז לי זה עשה, אפשר להגיד טוב במרכאות, אבל זה...
זה המקום שרצית להיות בו, בסיטואציה. זאת אומרת, רצית לברוח למקום אחר.
לא, לא, רציתי לגעת באנשים, רציתי לחבק אותם, רציתי לדעת שהם פה, כי זה היה, כאילו, זה היה...
יכולת גם לתמוך באנשים? זאת אומרת, אתה נראה לי בן אדם ש... לא יודע, אולי אני טועה. אתה נראה לי בן אדם שיש לך עוצמות.
כן, אבל בהתחלה זה היה תחושת ריקון כזאת, שאתה לא בטוח שאתה בעצמך יכול להתרומם מדבר כזה. שאתה לא... אתה פשוט נסה להבין מה עברת. זה ימים שאתה לא ישן בכלל, ואתה רק מחכה שיזהו את הגופה של אח שלך. זה מה שאתה מחכה. ואז אומרים לך שהוא חטוף באיזשהו שלב, ואז זה מכניס לך כאילו פתאום כזה אוויר. אתה אומר, אני, אוקיי, יש לי משימה. ואז כשאמרו לי את זה, אז נהייתי יותר, התאפסתי על עצמי. אז, אבל בהתחלה הייתי מפורק כמו כולם. יש לך 7 לוויות ביום, אתה צריך לבחור לאיזה לוויה ללכת. בהתחלה אתה רוצה להגיע לכולם, כי אתה... ואחרי לוויה 2 אתה פשוט לא מסוגל לזוז. ואז אתה... אין, זה סיטואציה שקשה...
ברור, אי אפשר לתאר אותה.
אבל הידיעה שאח שלך חטוף אבל בחיים מצליחה להושש אותך.
אני בן אדם משימתי, ושיש איזושהי מטרה ואיזושהי משימה, ובכלל, אז שאמרו לי... אני השלמתי עם העובדה שרצחו אותו ב-10 בבוקר, שהוא שלח להודעה שנכנסים אליו מחבלים. לא חשבתי בכלל שחוטפים. ומה שאמרו לי שקורה בדור צעיר, עדיף שאני לא יודע, אז הייתי בטוח שיש שם זוועות, שעדיף כאילו שזה, ולהשלים זה שהוא, שרצחו אותו. וברגע שאמרו לי שהוא חטוף, אז אפשר להגיד שזה אחד הימים הכי טובים בחיים שלי. כאילו ש...
בעצם אומרים לך שהוא חי.
אומרים לי שהוא...
אח שלך חי.
בהתחלה אמרו שהוא כנראה חטוף, אז זה היה כזה... זה היה, אבל כשאמרו לי שהוא חטוף ובחיים, כן, זה היום הכי מאושר בחיים שלי, נקודה. כי גם הייתי בטוח שהוא יוצא מזה. לדעתי, אני מכיר את אלון, מכיר את, את החומר גלם, ממה הוא עשוי, אני יודע שהוא עובר את זה.
הוא גם צדקת, הוא עשה כל מה שאפשר ויצא מזה.
בדיוק. אז באותו רגע היה לי כל כך הרבה תקווה, והיה לי כל כך הרבה, אמרתי, טוב, אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות, איפה אני כאילו חשבתי, כן? בצורה נאיבית. ואיפה צריך ללחוץ, לאיפה צריך לזה, מה צריך לעשות, מה... ומהר מאוד... שאתה בתוך, כשאתה עושה דברים, אז אתה כבר יכול להרים את האנשים מסביבך, ואתה יכול להיות איזשהו גורם שיכול גם לתמוך, אבל כל התהליך הזה של אחרי השביעי הוא תהליך שקשה מאוד לתאר במילים איזה דברים עוברים לך בגוף.
ואתה מרגיש פיזית ש... זאת אומרת, זו תחושה גם פיזית, אני מניח. זאת אומרת, התחושות הן גם פיזיות, נכון? זה משפיע על הבריאות, על ה... על הכל, לא?
כן. אתה פשוט שם את עצמך בצד.
על השינה, על הכל.
כן, התחלה לא, אתה לא ישן בכלל, ואז כשאתה ישן כמה שעות, אז אתה חולם דברים שאתה מעדיף לא לישון. ואז זה, אבל יש ילדים, ויש דברים, ויש, כי הכל נורא מעורבב, ויש משפחה, ולפעמים מישהו במשפחה צריך אותך יותר, אז אתה לא יכול לרשות את עצמך בכלל להיות במצב הטבעי שהוא... לשקוע באיזשהו עצב אינסופי, אתה צריך להרים את עצמך ולנסות להרים את מי שמסביבך, וזה סיטואציות ודילמות פנימיות שאתה צריך למצוא לעצמך גם תעצומות נפש שלא תמיד יש לך, ואתה לא תמיד רוצה את זה, ולא תמיד בא לך להגיד מתי שהוא טוב, שחררו, אני כאילו, די. אז כל יום זה מאבק, בהקשר הזה.
אבל אתה בכל זאת מאוד בעשייה, ואתה מעורב ב... בעצם מיזם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שקוראים לו קומו.
בתנועה, כן.
בתנועה שקוראים לה קומו. שמתי בעצם היא הוקמה?
סליחה?
מתי בעצם התחלתם עם זה?
התחלנו את זה לפני 3 חודשים.
3 חודשים.
הרעיון באמת זה לקחת את החבר'ה שנפגעו במעגל הראשון, גם בצפון וגם בדרום, ובאמת לייצר איזושהי תנועה שתדע לבוא ולאחד את הקול של כולנו לתוך... איזושהי תנועה אחת שתבוא ותשים את האזורים האלה בראש סדר עדיפויות ותקדם איזשהו חזון לאזורים האלה שהוזנח במשך הרבה שנים. אם אנחנו בהתחלה מדברים על איזשהו ביטחון אישי, דרישה לביטחון אישי, ואחר כך ללכת, כמו הפירמידה של מאסלו, לביטחון אישי, ואז חינוך שהוזנח ובריאות שכאילו, שאין, זה לא, זה, הפערים בין הפריפריה שם למרכז הם תאומים. ואנחנו באמת מצליחים, אנחנו מצליחים להביא אנשים גם מה, נקרא לזה עיירות פיתוח, אבל הם ערים לכל דבר, נתיבות, צדרות.
עיירות מחוז, כן.
דה.
זאת אומרת, זה בעצם תנועה שיש בה גם קיבוצניקים וגם את עיירות מחוז ביחד.
יש לנו עם אופקים, שדרות, מושבים, קיבוצים, גם בצפון וגם בדרום. באמת, במשך שנים, יצרו פה מחנות בכל דבר, ובטח בין הקיבוצים, לפני השביעי זה בכלל היה לפרק את השערים הצהובים,
ולבנות סיפור האסי וכל הדברים.
לבנות פה את המחנות של עיירות המחוז מול הקיבוצים ומול הזה, ולייצר פה איזה שני נרטיבים שונים או איזשהו, ובסוף זה בשביל שיוכלו לשלוט בנו יותר בקלות, או זה נוח אלקטורלית לאנשים מסוימים, ואנחנו מנסים לפרק את זה. ולהגיד חבר'ה שנוח דווקא בממד, הם לא שאלו למי הצבעת, ושיורים עליך קסם, לא מכוונים למעוז של לא מצביעי עבודה ולא מצביעי הליכוד. וכולנו באותה סירה, וכולנו צריכים לבוא ולהגיד, כל מי שחפץ חיים וחפץ, בסוף אנחנו אחים אחד של השני, אנחנו צריכים לחיות ביחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד ושיהיה לנו בסגסוג ובאהבה וב, אז לראות איך אנחנו מגיעים ל,
ואגב, המשפחה שלך היא גם, ואביך הגיע מאשקלון, נכון, ואמא שלך היא קיבוצניקית, אז נכון. הם גם בעצמם מגלמים את השילוב.
נכון, ואבא שלי הגיע מאחת השכונות הכי קשות באשקלון, ובילינו באשקלון לא מעט, ומשפחה מאוד גדולה באשקלון, ש, בוא נגיד, הם לא מרכז אפילו, כאילו זה ימין, ותמיד ידענו
להפריד.
לא, גם להפריד, אבל גם לדבר, וגם להתנהל, וגם להבין שאנחנו חיים פה באותו זה, וחלס, ואנחנו רוצים מדינה אחרת, אנחנו רוצים ליצור פה איזשהו תיקון, אנחנו רוצים להראות איזשהו חזון אחר למדינה. ואני חושב שזה מאוד חסר היום.
כן, אבל זה כנראה באמת סיפור כאילו שפחות משרת, כי גם, באמת גם כאילו זוגות שאבא אשקלון ואמא משער הנגב, אבל גם להרחבות נכנסו הרי הרבה מערי מחוז, גם בצפון וגם בדרום. כאילו כל העניין הזה של, של להמשיך לשמר את המחשבה הזאת, שיש מחנאות, כבר כאילו נראה לי שזמנה עבר.
אני מאוד מקווה, אני חושב שכל העניין הזה של גם שמאל וימין זה, זה מחנות מדומיינים. זאת אומרת, הימין הוא מזמן לא ימין, השמאל הוא לא שמאל, וגם אם תשאלי בן אדם ברחוב, הוא אומר אני ימני או אני שמאלני, טוב מה זה אומר? מה ההיסטוריה של זה, מה זה שהשמאל התחיל יותר מלחמות, והימין החזיר יותר שטחים, זה, הוא עשה יותר הסכמי שלום, זה אומר משהו, אתה יכול להיות ימין ביטחוני ושמאל כלכלי, יש פה,
וגם יש, בסוף אני חושב, רוב הישראלים מסכימים על באמת 80% מהדברים, ויש מחלוקות, היום אנחנו נראה לי כבר בעולם של סגידה למנהיג, לא בעולם של ימין ושמאל, זאת אומרת, יש קבוצה של, מאוד גדולה של ישראלים, שסוגדים לביבי נתניהו, סליחה שאני אומר את זה, סוגדים. יש אנשים שמאמינים בו גם, ואני גם, גם את זה אני מכבד. אני רק לא מבין. אבל, אבל זה כבר לא ימין ושמאל, זאת אומרת, בתוך הימין יש אנשים שמאוד בזים להנהגה הזאת, וזה כבר, זה לא שמאל וימין של פעם.
אני חושבת אבל, שזה פחות, אבל המנהיג זה יותר העניין של אמונה עם רעיונות, אוקיי? כי יש ציבור, אני לא יודעת כמה הוא גדול, שחושב שאיך שנהגנו עד היום, כאילו שהערכים המעריביים גורמים לנו לדשדש במזרח התיכון. כאילו, אני חושבת שזה הסיפור הבעייתי שמקודם, כאילו שהם כבר לא רוצים מדינת חוק.
כן, אבל זה השתלטות על נרטיב. זה להגיד, הערכים האלה מבילים אותנו לקנייה או להתרפסות מסוימת, וזה ממש לא נכון. התפיסה הביטחונית של ישראל תמיד הייתה צריכה להיות, של להיות אקטיביים ולהגיב לאיומים ולטפל בהם ולא לחכות ולא לשלם כסף לחמאס ולא לתמוך.
אגב, זה לא ערכים מערביים, זה לא נכון. המערב תמיד נלחם ברעים, המערב נלחם במלחמת העולם השנייה, הציל את העולם, מערב זה משהו אחר. אני חושב, אני מסכים, אני חושב ש, בסוף הערכים של תנועת העבודה הם ערכים של חרב ויונה, אתה שואף לשלום, אתה נלחם בא עם אמא שלהם בכל הכוח, ואתה הולך ליחידות הכי קרביות, וזה לא סותר.
וזה בדיוק מה ש...
ובאופן פרדוקסלי, או אולי לא פרדוקסלי, אז דווקא שלטון הימין ברח מזה, הרי בסוף ברחו מלהילחם.
ברחו מהכרעות באופן כללי.
ומהכרעות באופן כללי.
נכון, היה נוח.
אבל מה הערכים שאנחנו יכולים כן להתלכד סביבם? כאילו מה, אתה אמרת 70-80 אחוז, אפילו יותר, שבאמת שכולנו יכולים...
תראי, אני ב... אספר לכם סיפור קצר. אני בתחילת השנה גיבשתי שני מעגלי שיח מאוד, לא אקסקלוסיב, נגד אקסקלוסיביים, אבל הטרוגנים נורא, של אנשים מכל קצוות ה... נגיד המפה הפוליטית, חבר'ה צעירים, זאת ההגדרה, חבר'ה צעירים, חלק מבני ברק, חלק שמאל, חלק ליכוד, ממש. דאגתי שיש שם מארג שלם של החברה הישראלית שייצא כמה שיותר. לשתי הקבוצות לא ידעו אחת על השנייה, ואמרתי להם, חבר'ה, בואו, עכשיו אנחנו רוצים לבנות חזון מדיני, חברתי, ביטחוני למדינת ישראל, 50 שנה קדימה. זו המשימה. חודש, תוך חודש נוציא מסמך. אחרי חודש, קיבלנו שני מסמכים זהים לחלוטין. זאת אומרת, כמו שאמרת, על 80% מהציבור שמאמין בפחות או יותר באותם דברים, זה ברור לכולם, אבל זה נורא מפחיד את השלטון. כי הוא אומר, בוא נה, אם יש פה הסכמות של ציבור כל כך רחב, אז הוא אומר שאין מחנאות באמת. ואם אין מחנאות, אז אין אויב. כי כולנו אחים. אם אין אויב, אז מה הקמפיין? אז מי הרע פה? צריך למצוא רע, צריך למצוא אויב, אבל אין אויב פנימי. האויב הפנימי זה מי שמשסה אותנו בנו. וכשיוצאים מהדפוסים האלה של שמאל וימין, שזה ארכאי ברמות של 30 שנה, זה כבר לא קיים, כן? אז אתה פותח שנייה את הראש, ואתה אומר, וואלה, מה זה שמאל וימין? כאילו, כל מה שהיה פעם מפאי של איגודי עובדים שמצביעים זה, עבר לליכוד. ליכוד זה מפאי החדשה, חבר'ה, כל איגודי עובדים, כל הזה, זה ליכוד. אין, כאילו, מפאי זה ליכוד. אז אין פה באמת אידיאולוגיה, יש פה רצון לשלוט, וזה חזות הכל. זאת אומרת, כל ההחלטות...
אפשר לדבר על מחלוקות כן, שמרכזיות, בוא נגיד, קיימות בחברה. אחד, זה באמת סיפור השטחים שהוא אולי... פחות רלוונטי כביכול, כי אנחנו, כי אין אופק מדיני, ואנחנו עסוקים בדברים אחרים ובמלחמות ובמלחמת קיום, אבל בסוף אנחנו נצטרך לפתור את הבעיה הפלסטינית באיזושהי צורה, ויש פה עם איזשהו אופק מדיני כלשהו, נצטרך פתרון, ויש פה מחלוקת. הדבר השני, שהוא גם מחלוקת אמיתית, ואולי הוא גם לא מחלוקת אמיתית, זה באמת הצורת שלטון שלנו. אם באמת אנחנו מאפשרים ל... לרשות המבצעת, להשתלט על מערכת המשפט והדברים האלה, שראינו אותם לפני השבעה באוקטובר, כל המחאה הזאת בעד הדמוקרטיה. אני עדיין מאמין שרוב הישראלים רוצים את הערכי מגילת העצמאות, את האתוס הציוני, את האתוס שעליו גדלנו, באמת שאנחנו נלחמים, צריכים צבא חזק ושואפים לשלום, ואנחנו רוצים דמוקרטיה ליברלית, ואנחנו רוצים, זאת אומרת, זה כן בסופו של דבר מה שמשותף לנו. הסיפור של השטחים הוא מאוד מורכב, אבל יכול להיות שהוא לא בר פתרון גם בקרוב, אז הוא,
תראה,
הוא, אני, לא, הוא לא צריך אולי...
אני חושב שלא נוכל לפתור את הבעיות החיצוניות לנו, למרות שמה שאתה מתאר הוא יחסית פנימי, אם לא נפתור את המחלוקות הפנימיות, את השסעים האלה שהם ירשנו אותם באיזשהו מובן, ואנשים, והנגן נמנע לטפל בזה, בתפוח אדמה הלוהט הזה.
נכון.
אבל יש דברים שהם צריכים לעשות, וצריכים להיות חסרי פשרות בהם, להגיד, חבר'ה, עד עכשיו היה ככה, מעכשיו ככה. וזה מדבר על סטטוס קוו, חרדים חילונים, על שוויון בנטל, על שיתוף אוכלוסיות נוספות. כאילו צריך...
על פיתוח של פריפריות, כאילו דיברנו. לא פריפריות, אבל אני כל הזמן נותן את הדוגמה הזאת, שנתניהו תמיד היה לו את האמירה הזאת, שבמדינה כל כך קטנה לא צריכה להיות פריפריה. באמת לא צריכה להיות פריפריה, אבל אני לא מדברת על ביטחון, אני מדברת על שירותים. וגם במדינה כמו מדינת ישראל צריכים להיות שירותים, כאילו, מדינה שנלחמת, חייבים להיות באיזשהם שירותי רווחה, שירותים סוציאליים, כאילו, נורמליים. וזה משהו שהוא באמת אפשר, הוא חוצה, עכשיו, הבעיה שזה באמת, זה הסקטוריאליות הזאת. כאילו, אני זוכרת מהילדות שלי וגם מאחרי זה, שלא תפסנו שלטון ככה. כאילו, של דאג לי, וברור לי שזה משהו שנוסד, כאילו, לא בתקופה של הליכוד, אבל זה משהו שהלך והשתכלל, כאילו זה נראה לנו נורמלי שנבחרי ציבור ייצגו רק את הסקטור שלהם, כאילו, וזה לא.
כן, צריך שינוי סדרי עדיפויות, בוא נגיד, זה הדבר המרכזי, לעשות סדרי עדיפויות נכוני ולא להיכנע. חלק מהסיבה לזה זה גם השיטת, לא משנה, לא נכנס, זה שיטת בחירות בישראל, וכל הדבר הזה שהוא די דפוק, בסוף זה שחמישה מנדטים יכולים, תראית בן גביר, כאילו, הבן אדם הזה זה עמית של הזבל, זה בן אדם שאתה לא היית, נתניהו בעצמו לא אמר שלא ייתכן שהוא יסר בממשלה, והוא היום, אתה יודעת, הוא פשוט סוחט אותו, והוא זה שחלק מהסיבה שאין עסקת חטופים, זה בן גביר וסמוטריץ'.
זה גם פופוליזם טהור.
וזה פופוליזם שקורה בכל העולם, אנחנו רואים את זה בהמון בארצות הברית, באירופה, אנחנו בעלייה של הדמוקרטיה, כמו שהכרנו אותה, נשחקת.
כי קל לערב אותה, כי מנצלים את המנגנונים הדמוקרטיים בשביל להשתלט על מנגנוני כוח, וזה עובד נהדר.
נכון, וגם את הרשת ואת האינטרנט ואת הפייק וכל הדברים האלו שפעם לא היו קיימים. הרי השימוש בפייק הוא נורא, אנשים מאמינים בשקרים מוחלטים, ואין כבר היררכיה לאמת ולשקר. טוב, נכנסים פה לדברים. תגיד, אבל מה בקום, סליחה, מה אתה עושה ביום יום? כמה אתה משקיע בזה היום? זה בעצם מה שאתה עושה?
רוב הזמן אני משקיע בזה.
ומה עושים יותר בצורה...
אנחנו בעיקר רוצים לבוא וגם לעורר...
צריך להגיד, זה אתה, עמרי שפרוני, נכון?
נכון, שירל חוגג מאופקים, דורון שבתאי מסדרות, חבר'ה מהצפון, עמרי לרנר ממושב כחל. יש חבר'ה מדהימים שבאמת רואים את החזון ומאמינים בדרך. ואנחנו נפגשים הרבה מאוד אנשים, גם בצפון וגם בדרום, אנחנו מנסים להבין, גם מסתכלים לטווח הקצר, קצר מיידי, זאת אומרת, בעיות שיש עכשיו, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, לא לטפל בהם או לעזור להם.
כמו מה? מה עשית היום בבוקר, נגיד?
אז היום בבוקר ספציפית הייתי בשפעים על כל מיני דברים של המשפחה, אבל באופן כללי, עכשיו אנחנו בראשון עד שתתחיל שנת הלימודים, 53,000 תלמידים בצפון הולכים להיות תחת אש, ללמוד תחת אש. יש שם מקרים אבסורדים של אין מורים, של לשלוח ילדים בדרכים לא ממוגנות שיש אליהם נונטטים, בתי ספר לא ממוגנים, זה רק בצפון. הדרום זה, יש בתי ספר שהם תחת אש, המענה של המדינה וה... הוא לא קיים.
אין מענה, כן.
אין. אנחנו מגיעים לוועדות בכנסת, וזה לא מטופל, לא התחלנו לטפל בזה. ועכשיו, 10 חודשים, אין לכם להתכונן לאירוע הזה של פתיחת שנת הלימודים, כי שנה אחת כבר הפסידו החבר'ה. ועכשיו לא בוא ולהגיד, נכפה עלינו, או להגיד, תשמעו, אז לא תלמדו 8 שעות, תלמדו 2-3 שעות. זה לא פתרון, ולהגיד להורים, תסתדרו, זה גם לא פתרון.
אבל איך יש לכם כתנועה אזרחית יכולת לקדם דברים שהמדינה, או לפתור דברים שהמדינה לא פותרת, משרד החינוך, מדינת ישראל?
אז לצורך העניין, זה, תאמת שזה, עד שזה יפורסם, אנחנו כבר הקמפיין יצא, אבל זה קמפיין חינוך יחסית רחב שאנחנו מוציאים. יש לנו פורום חינוך.
מה זה אומר קמפיין חינוך?
זה אומר לעורר את המודעות, אבל גם לעשות מאצ'ים ולנסות למצוא פתרונות.
להביא מורים, להביא...
ממש ככה. כן. חלק מראשי האוניברסיטאות בארץ התגייסו למהלך, רשת של ארגוני, של ניהול בתי ספר גם. יש בעיות נקודתיות שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לפתור, אבל כמו שאמרת, אנחנו לא המדינה, אנחנו לא משרד החינוך, ויש דברים שאנחנו לא נוכל לפתור. אבל אנחנו כן נעשה הכל למען החבר'ה שלנו, סקטוריאלי ככל שזה יהיה, אבל הם צריכים את העזרה עכשיו, בשביל באמת לגרום לזה שהתלמידים ילמדו כמה שיותר...
מה זה חבר'ה שלנו?
זה לא סקטוריאלי, אבל... בצפון
ובדרום.
זה
לאומי. זה משימה לאומית.
בדיוק.
זה משימה לאומית, ויש, אם מתקשרים אליי לפני כמה ימים מברוך חיל, שזה גם בעוטף עזה, מישהי אומרת לי, תשמע, יונתן, מחייבים אותנו ללמוד בשער הנגב. שעוד פעם, לא שופט אף הורה שרוצה לשלוח את הילד שלו ללמוד בשער הנגב, שזה בית ספר שנמצא בסיכון, הוא ממוגן, אבל נמצא בסיכון רקטי יומיומי. ואומרת, אנחנו רוצים לפתוח בית ספר אורפי, אף אחד לא מאשר לנו, אבל אנחנו הולכים על זה, ואנחנו איזה 100 תלמידים, ואנחנו תעזרו לנו, וזה, אמרתי לה, תשמעי, בואו נעשה את זה. אז אנחנו נסים לראות איך אנחנו כן יכולים לעזור ברמה שלנו, שעוד פעם, היא לא משרד החינוך. משרד החינוך...
אבל אתם עוזרים לפתוח בית ספר? אנחנו... בית ספר של לברור חי ולעוד מקומות שרוצים...
אנחנו עוזרים, עוד פעם, מה שאנחנו יכולים, אם זה בכוח אדם, אם זה מורים, אם זה למידה מרחוק, דברים שאנחנו כן מתכננים וכן רוצים לעשות, איך זה יתגלגל ואיך זה יהיה, מניסיוני הדל, אתה מתחיל איזה משהו כזה, ואתה לא יודע למה זה נהפך.
אבל אנחנו... אין זמן, מה, זה עוד שבועיים. אנחנו עוד שנייה, שנת הלימודים נפתחת.
אבל זה יותר כאילו...
אז עכשיו פותחים בית ספר? כאילו, אתה מדבר איתי עכשיו, לפתוח בית ספר מהיום להיום, שבעוד שבועיים 100 ילדים, יסודי?
כן.
ילכו...
ברוכייל רוצים לפתוח בית ספר, ופתאום יישובים אחרים...
לא, יישובים אחרים יצטרפו בטח, כי הם עדיפים לא לשלוח לשער הנגב.
זה מה שקורה.
אבל זה לא יפגע בשער הנגב, איך זה... זאת אומרת, זה דילמות נורא קשות, לא?
הולכים על ביצים שם, כל המקבלי החלטות, שזה לגיטימי, כי בסוף קשה מאוד לשפוט הורים, שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר שמטווח. והמועצה, יש לה אינטרס שהכל יחזור כביכול לנורמה. תחזור לבית ספר, תחזור ליישובים מי שיכול. אז יש שם איזושהי הליכה כזאת על ביצים של... תפתחו, אבל עד רמה, כאילו יש שם משהו שהוא מאוד מורכב, אבל אני חושב שברמה הלאומית, מה שמאוד חסר זה הכרה של המדינה, בזה שכבר אין קהילה אחת, אין קהילה אחת, קיבוץ כפר עזה זה לא קהילה אחת, זה אוקיי, זה, אתה יכול לעטוף את זה ולהגיד קהילת כפר עזה, אבל בתוך כפר עזה יש כמה קהילות, בכל קהילה, בכל קיבוץ כזה, הוא נחצה לקהילה
יש כמה קהילות, כי יש את אלה שהולכים לרוחמה, ויש את אלה שנשארים בשפעים,
ויש את משפחות חטופים,
ויש משפחות חטופים,
ויש משפחות שקולות, וכל אחד,
ויש אנשים
שבחרו במקומות אחרים.
כבר בחרו במקומות אחרים,
בדיוק.
יש כאלה?
כן, יש כאלה שעזבו את הארץ.
כן, הרבה?
יש לי כמה חבר'ה ש... one way ticket.
גם משפחות או בעיקר יחידים?
גם משפחות. גם משפחות.
שלאן הם הלכו?
חלק לתאילנד.
גם דיברנו
בפרק... כן, דיברנו על קופנדן.
כבוש עבר רענו את יעל דן מ...
זה...
כן. ואחיה מקיבוץ דן, אז יש את קופנדן, שיש הרבה מקיבוץ דן שם גם.
אז הרבה הרבה אנשים טובים ש... שגם היו צריכים את הריפוי הזה רגע, את ההתנחתה הזאת, וגם כאלה שאיבדו את התקווה. שאיבדו את ה...
אמונה התיישו. במדינה הזאת.
כן.
אמרת שב-2014 כבר היית עם המיזם קסאמים הזה.
נורא קסאמים, כן.
כן, אני מבינה שכבר היה בך איזושהי נטייה מנהיגותית. אבל בעצם האסון הנוראי הזה, אמרתי את זה גם לכן לפני שנכנסנו, שנכפה על הרבה מאוד אנשים, חשף לנו כאזרחים איזשהו כוח מנהיגותי עם איזשהו קול חדש, כמו שלך וכמו של אחרים, שהוא מאוד מעניין. כאילו, מה שאתה מתאר כאן בדקות האחרונות, עם קומו, וזה, זה, זה איזשהו זיקוק אחר של, של דברים. כאילו, אתה מתווה דרך. כאילו, זו סיטואציה שנכפתה עליך וחשפה מנהיג.
אז קודם כל, תודה, זה מאוד מחמיא, אבל אני חושב שאני לא אומר דברים חדשים, אני חושב שאני אומר דברים בצורה מסוימת שקל גם להתחבר אליהם וגם להבין אותם. זאת אומרת, הרעיון של מחנאות, של ימין ושמאל, ושל קיבוצים וערים, זה כאילו...
אבל זה גם המעמד הנוראי של להיות אח שקול בכאלה נסיבות, שכאילו קצת מאפשר גם להגיד את ה... כאילו, שהדברים נאמרים מתוך מקום כזה...
צודקת.
לא, אגב, אני ראיתי אותך לאורך הדרך, אומר דברים מאוד קשים ומאוד חזקים, וגם נכונים.
ואני מאמין בכולם.
כי עכשיו אתה מאוד רגוע. כאילו,
מה, אני אומר את הדברים בכל...
אני אומר, אתה כאילו, אתה לא איזה...
אם תרים לי שאלות, אז אני... לא, סתם, אני... תשמע, אני אומר...
לא, דיבר, אתה מדבר בצורה מאוד נוקבת.
הדברים שאני אומר, קודם כל אני מאמין בהם.
הנהגה, על האופן שבו התייחסו אליכם, מתייחסים אליכם.
חד משמעית, אני מאוד, אני מאמין במה שאני אומר, אני אומר את זה בכל ברור, אני לא מתפשר על מה שאני אומר, ואני אמשיך להגיד את זה.
שהמדינה בעצם, או ממשלת ישראל, תגדיר את זה רגע?
הפקיר אותנו, הפקיר. בגדה בנו.
ברור. ואפשר לנהל איתם דיאלוג עכשיו, כי בקומו אתה כן צריך לנהל דיאלוג עם המדינה.
נכון, ויש פה דילמה, ויש פה דילמה רצינית. באיזה רמה אנחנו מנהלים דיאלוג, אם אנחנו בכלל מנהלים דיאלוג. אם אתה רוצה לעזור לכל כך הרבה תלמידים, אם אתה מוכן לוותר עקרונית, ולבוא וכן לדבר עם זה, בשביל להשיג משהו לקבוצת הורים שהם מרגישים עם הגב לקיר. וכן, אנחנו בתוך זה, ולפעמים אנחנו כן, אנחנו מתכוונים לייצר איזשהו דיאלוג.
כן, אתה צריך לייצר דיאלוג עם אותם אנשים או בגדול, עם אותם אנשים שהפקירו אותך.
אני, עקרונית זה מאוד קשה. באמת, אני אומר...
בגלל זה אני שואל.
אני אומר את זה, וגם פה, יש פה איזושהי החלטה שתקראו לה מנהיגותית, או זה שאתה אומר, אני מעדיף לדאוג לחבר'ה שלי שיהיה להם מה זה, ואני אוריד מעצמי בשביל שיהיה להם. בשביל שיהיה להם חינוך, בשביל שיהיה להם זה.
ונכון שאני... אני אכבוש את הקאס שלי ואת הזעם שלי. תגיד, כמה אתה עוד כועס וזועם ופגוע? או שכמה שהרגשות האלו, אתה דוחק אותם?
מאוד. אני מאוד כועס, אני מאוד פגוע, זה באמת, זה הרבה מאוד רגשות שהן בסקאלה נורא גבוהה בתוך הראש שלך. אין יום שאני לא חושב על אח שלי, ואין יום שאני לא חושב על מה שעברנו, ועל איפה אנחנו נמצאים, ואיפה אתה מגדל את הילדים שלך, ואיפה היא הבית שלך. וכל הדברים האלה רק מכניסים בי עוד ועוד רצון לשנות ולהשפיע, ולנסות למצוא משמעות בכל מה שעברנו, ולהגיד שזה לא יהיה לחינם, וזה לא יהיה לשווא, שאנחנו צריכים לבוא, ובאמת...
אגב, השגתם, אתם ניהלתם גם מאבק שזה שהוא יוכר, אחיך יוכר כחלל צהל, ותהיה מצבה צבאית והכל, נכון. אני כתבתי על זה גם, דיברתי, הייתי כן. בקשר עם עורך דין שלכם, עם רן.
עם רן.
כן, אני תמיד בקשר איתו, כאילו, אבל אתם השגתם את המטרה, או שזה עוד לא הסתיים?
עוד לא הסתיים. יש איזושהי ועדה.
זאת אומרת, שמו... יש את הוועדה הזאת של צהל שצריך לבחור במי להכיר ובמי לא להכיר.
משהו כזה, והיא מתנהלת, והייתה צריכה כבר לסיים את הדיונים, אבל...
זה מתעכב.
כן. אז זה גם מאבק, בתוך כל המאבקים, אז זה גם מאבק שאתה כאילו אומר, למה אנחנו צריכים לעבור את זה עכשיו?
תגיד, ואיך התחושה מול הצבא? זאת אומרת, איך הוא מתייחס אליכם? זה שונה מאשר המדינה, שאר המדינה או שלא? זאת אומרת,
תשמע, הכעס שלי על המדינה ועל הצבא הזה הוא שווה בסוף. גם שאני נפגשתי עם גורמים צבאיים, גם בתחקיר על אח שלי וגם זה אף פעם לא שיחות נעימות. ואני תמיד דואג, אם אתה חושב שאני בוטה ונוקב בתקשורת, אז אתה צריך לשים מיקרופון בשיחות שלי עם בחירי צבא. כי שם אין לי רסן. ויש משבר אמון עצום.
ובחירי צבא שדיברו איתך בהקשר לירי באחיך, או בהקשר
לתחקיר? בתחקיר בגלילות.
או בכלל בהקשר לכפר עז, לשבעה באוקטובר גם.
בתחקיר בגלילות. אני חושב שעוד פעם, לא מכיר בחירי צבא עדיין שדיברו איתנו על איזשהו תחקיר בכפר עזה. הייתי באופן אישי. אבל המשבר אמון עם הצבא הוא כזה שיהיה מאוד קשה לתקן. מאוד קשה. אני חושב שזה היהירות, ואתה יודע, שבוע או שבועיים לפני השביעי, באו אלינו, הוא היינו בכיר בפיקוד דרום, שאמר שכפר עזה זה אחד המקומות הכי בטוחים בעולם.
באמת?
באמת.
מה זה בכיר בפיקוד דרום?
אתה, לא הייתי שם.
מפקד האוגדה?
אני לא יודע בדיוק מי, אבל יש שם כמה חבר'ה בקיבוץ שהיו מאוד, יצאו מאוד עדים. מהסיפור הזה, ו...
כנראה באמת האמין בזה, לא? זה הדבר המטורף.
האמינו בזה באמת.
זאת אומרת, כשהם אמרו, הם האמינו בזה.
האמינו בזה באמת, והאמינו בזה באמת, אבל מאלה זה היה נגמר שם, כל מה שהיה עם אח שלי, זה גם מחדל שרדף מחדל שרדף מחדל. זאת אומרת, כל כך הרבה נקודות לאורך הדרך, שבה יכלתם לעשות טיפה יותר, ולצאת מהמקום הנורא מרובה שלכם, עם טיפה יצירתיות ותעוזה ורצון באמת להוציא חטופים, כי לא חשבתי שבאמת יש, אחרי התחקיר, לא חשבתי באמת שהם שם בשביל להוציא חטופים. אז המשבר רק הלך וגדל, ואיזשהו מצב שאתה רואה מישהו עם דרגות אלוף על הכתף, אתה אומר לו, סל עם העיניים כאילו, אין לכם מושג מהחיים שלך, וגם התחקיר, אתה אומר, ביזיון, אין לכם מושג מהחיים שלכם. אתם אנשים מרובעים, שגדלתם במסגרת מרובעת, לא התגרו אתכם מחשבתית, ואתם נוח לכם בכיסא שלכם כל כך הרבה זמן, כי גדלתם באיזשהו מקום שהוא אחד ממנה את עצמו. והנה, אבל ככה נראית כל המדינה, גם בהנהגה, אנשים ממנים תרבות הג'ובים, אין לך, לא יודע אם יש גורם מקצועי אחד בממשלה הזאת. באמת, אני לא יודע, ואז אני מסתכל על הצבא, אני אומר, טוב, אולי גם אין גורם מקצועי עם הצבא.
משה ארבל הוא שר טוב.
זה אני מזכיר, הוא עזר הרבה לכפר אז.
אני אומר, משה ארבל הוא סתם, הוא דוגמה, קפץ לי, כי הוא באמת שר שבא לעבוד בשביל הציבור.
לזכותו יאמר שהוא עזר לנו הרבה מאוד בהתחלה. שיצאנו בלי כלום בכפר עזה, בלי תעודות זהות, בלי בגדים, בלי כלום, כן? אבל הוא עשה לנו תעודות זהות ודרכונים, וכל מה שהיה צריך מהבחינה הזאת הוא... זה היה מדהים.
תגיד, איך את רוצה לשאול?
דיברנו על סבא יואל.
אחלה יואל.
הוא אמר, אני סבא יואל אשל, נכון? הוא משער הנגב?
הוא ממשמר הנגב.
משמר הנגב.
משמר הנגב.
בן כמה הוא?
92, 93, משהו כזה.
אז שמעתי אותו בפודקאסט בדרך לכאן, והוא דיבר גם על החדר אוכל. כאילו הבנתי כמה המשפחה שלכם היא קיבוצניקית שורשית, שבאמת כאילו מתפזרת בין כמה קיבוצים בארץ, אז הוא דיבר על, על העניין הזה, וגם היה לו משהו נורא נורא מרגש, אני חושבת שהוא דיבר על יאלי, על הרגע שבו אחרי שהתפניתם לשפעים, הוא הגיע לפגוש אתכם, והוא לא רצה לתאר את המצב שלו, אז הוא אמר, אני אספר לך אנקדוטה קטנה, שהוא רצה לנשק את הנינה, והיא אמרה לו שהיא לא רוצה שאנשים שבוכים ינשקו אותה, או משהו כזה.
כן. אז זה לא היה לי, הנינה, זה...
היה לי.
היה לי כבר, אוקיי.
כן, היה לה מאוד קשה לראות אנשים, כי דאגתי לשמור עליה בממד...
עד כמה היא הייתה?
שנתיים, חגיגה שנתיים בשביעי. ולי מאוד, בממד היה לי מאוד חשוב לנסות לשמור על האווירה בממד כמה שיותר טובה, כדי שאם וניצא וזה, אז לא יהיה פה נזק שלא נוכל לתקן. וגם זה שלא נכנסו אלינו לתוך הבית המחבלים, וגם זה שהצלחנו באמת לשמור על איזושהי אווירה, זה באמת הוציא אותה מהזה, אבל... איך שהגענו לאלונית, שחילצו אותנו ב-2-3 בלילה, והייתי איתה על הידיים כל הדרך, איך שדרכנו באלונית, התפרקתי. כי החזקתי כל כך הרבה זמן, שלא אכלתי, כאילו בכיתי, והתפרקתי, והייתי על הידיים, וארבע חיילים לוקחים אותי, ונראה לי ששם היא קצת נבלה מבכי. וכשהגענו לשפיים, אז כולם בכו. לא הצלחתם לדבר, רק בכיתם. ואני חושב שכל האוברוולמינג הזה של כולם בוכים מסביב, ועשה לה איזה משהו כזה נורא...
וכשהוא בא לשם, בן 92?
היה לו... קשה... קודם כל, להגיע לשם גם אם אתה לא קשור לאירוע, להגיע לשפיים בימים הראשונים, זה היה אירוע מורכב בלשון המעטה. בטח ובטח אם אתה יודע, מכיר את האנשים שהיו בכפר עזה, ובטח ובטח אם הנין שלך, אתה חושב שהוא רצחו אותו, אבל... ואחת השיחות הראשונות עם סבא שלי, זו השיחה שאני לא אשכח אותה, והיא... הייתה כל כך קשה. כי הוא אמר לי כאילו...
אתה רוצה מים?
לא, יש לי, תן לי. אני לא מתורגל בלהחזיק בכי בדרך כלל, אני אשר נותן לזה. הוא שאל אותי, התקשר אליי, וכאילו, אני רק עונה לו ואני בוכה כל הזמן, אבל הוא שואל אותי אם כולם בשפיים. אבל אז אני אמר לו שלא כולם. ואז הוא התחיל לבכות, וזה היה קשה. כי זה לא, כאילו, זה לא משהו ש... לא היה לך את זה בחיים איתו, זה משהו, אתה פוגש אותו רק באירועים שמחים, רק בעל האשים, רק באירועים שהם... כוללים יין אדום ובשר ומשפחה וזה, ופתאום אתה באירוע ש... הוא כזה בן אדם חיובי, כזה בן אדם שהוא... אנשים מעריצים אותו, אני מעריץ אותו, הוא בן 93, הוא יותר צלול מכולנו, יש לו שיער יותר שופע משלי, הוא כאילו עושה ספורט, הוא יוזם, הוא כאילו מטורף. ואז פתאום שהוא מתפרק לך בטלפון, רק ביחד איתו, זה משהו שאני לא אשכח בחיים.
זה גם כאילו זה שבגיל כזה, שהוא כבר עבר הכל, צריך לחוות את זה. לעבור את זה שהנכד שלו זה נורא.
כן, זה מה שעבר לי מאוד חזק בזה שהוא דיבר, שאתה אומר לצלך, יואו, בן אדם הגיע, חצה את גיל 90, מחיים שנשמעים שלמים וטובים, ציוני בכל רמה חבריו, ועובר דבר כזה, וזו שיחה שהוקלטה אחרי דצמבר, אחרי שאלון נהרג, ואתה שומעים מהקול שלו את מה שאתה מדבר, אבל כאילו שעדיין הוא מגייס איזושהי חיוניות ומחשבה צלולה, נורא, היה מאוד נעים להקשיב לו לסבא יואל שלך.
כן, יש מדהים באמת.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
תגיד, מה, אתה מדבר על אותם אנשים שבאמת החליטו לצאת לחול, שזה נראה לי לגיטימי לחלוטין, אחרי מה שהם עברו ומה שהם, מה שאתם עוברים. ובעצם איבדו את ה... אתה אומר, גם לא יחזרו, או לא, 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 לא חושבים בינתיים, או לא יודעים. מה... חשבתם על זה? זאת אומרת, מה מחזיק אתכם בעצם פה?
תשמע, בימים הראשונים הכל היה על השולחן. לא יודע, ממש, כאילו... היה לי ברור שעד שאלון לא חוזר, אז אני איפה שאני.
מה?
זה המאבק, זאת המטרה, זה מה שעושים. ואחרי זה היה נורא קשה להבין מה הלאה, כי מה שקרה עם אלון השפיע על המשפחה, ואתה לא יכול לעזוב את המשפחה פתאום ולהגיד, פאק איט. והרגשתי תחושת שליחות מסוימת שאני חייב לעצמי באופן אישי לעשות פה שינוי שורשי ועמוק, ואמרתי, אני לא יכול לעזוב, כאילו זה נורא קל, ואני עוד פעם, אחרי השביעי אני גם לא שופט אף אחד, כל אחד עושה מה שטוב לו וטוב למשפחה שלו, אבל אמרתי, אני חייב, כאילו, לא יכול להיות שמה שהיה זהו, נעזוב את זה ככה, אנחנו חייבים, כי יש פה אנשים מדהימים, יש פה כאילו אזרחים, חברה אזרחית מטורפת, אנשים מדהימים, ולא יכול להיות שאנחנו פשוט נשאיר את המדינה הזאת לאנשים שהם במקרה הטוב לא ראויים לה. ואנחנו צריכים להילחם באנשים שעושים פה כל חלקה טובה.
כן. ותגיד, אתם כבר... זאת אומרת, מה המחשבות לגבי כפר עזה, או שעוד לא... חזרה לשם, אני מתכוון?
אז גם אחרי השביעי הבנתי שהכל דינמי.
בעצם בניתם בית שם?
בנינו בית, כן.
מתי הוא היה מוכן? מתי הוא היה מוכן?
היה מוכן ב-2020.
זאת אומרת, זה בית חדש שנכנסתם אליו?
בית חדש, כן.
והוא לא נפגע ב-7
אוקטובר. הוא קצת רסיסים על זה, אבל לא...
הוא עומד.
עומד, כן. לעומת בתים אחרים בכפר עזה, אז הבית שלי שלם, כאילו, כן.
ואתם מדברים על לחזור יום אחד, או מה המחשבה, או שעדיין אין מחשבה?
כרגע זה לא חוזרים, לא חוזרים נקודה. ועוד פעם, הכל דינמי, שמעתי גם אנשים שאומרים מאוד נחרצות בהתחלה שהם לא חוזרים, ועכשיו הם אומרים שהם חוזרים. וגם אנשים שאמרו שהם חוזרים, ועכשיו אומרים שהם לא חוזרים, זאת אומרת...
ואתם, אני שואל עליך.
עליי, אני ספציפית כרגע לא רואה מצב שבו אני מעמיד את הילדים שלי באיזשהו שבריר של סיכוי שדבר כזה יקרה עוד פעם, וכמו שזה נראה עכשיו, השביעי באוקטובר ה-2 זה עניין של זמן. עם ההנהגה הנוכחית, ועם מה שנראה כמו... אין פתרון.
אז למה אתם לא עוברים לרוחמה? סליחה לשאלה, זה כאילו לא...
אני חושב שרוחמה זה מקום שגם מאוים, וגם שם שומעים את הבומים. ואם אתה עושה קניות בסדרות, אז אתה בתוך האיום של הטילים. זאת אומרת, אתה חי את העולם של האיומים ושל הבנים. נהייתי, עוד פעם, אני בטוח שכולם, אבל מאוד מאוד קנאי לבריאות הנפשית של הילדים שלי ולבריאות הפיזית, והבטחתי לעצמי במעמד שאני יותר לא מריץ לעצמי תסריטים בראש, אם אני צריך לשים את הילדה שלי בארון, או שאני צריך לשים אותה מתחת למיטה, או אם אני צריך לקפוץ על תסריט של לקפוץ על מחבלים עם סכני מטבח.
מספיק לך פעם אחת, אתה אומר.
אני למעמד לא נכנס יותר.
כן. ותגיד, שנייה, רק שאתם... ההחלטה הזאת היא החלטה כמשפחה, זאת אומרת, גם האחים שלך ואוריך,
אז עידו ביחד, עידו או עובר שאתם... למוחמה.
עידו עובר לחום.
כן. ההורים שלי נשארים בשפעים. כפר עזה, אני לא חושב ש...
אז אתם בעצם עכשיו סוג מתפצלים פעם ראשונה.
פעם ראשונה שאנחנו מתפצלים, נכון.
זאת אומרת, זה נשמע קשה. זאת אומרת, זה נשמע מורכב. אם אני חוזר ליושבים, קודם כל התפצלתם גם, זאת אומרת, איבדתם אח.
כן, זה עוד פעם, אנחנו נמצאים בסיטואציה בלתי אפשרית. וגם בתור אחים התבגרנו ויש לנו משפחה, וכל אחד יש לו את ה... את התא המשפחתי שלו, שזה לגיטימי, וגם ש... ומישהו שאל אותנו...
הכל לגיטימי.
בדיוק, ומישהו שאל אותנו, מה, אתם... עכשיו אתם כאילו תתפצלו, וזה, כמו שאתה אומר, ואז אמרנו, כן, ואני לא חושב, כאילו, זה מטורף, ואז הוא אמר, תשמעו, כל המשפחות בארץ, כאילו...
נכון.
הם גרים כאילו, זה טריוויאלי, כאילו...
יש לי שלושה אחים וכל אחד גר במקום אחר.
בדיוק, כאילו, זה לא עכשיו דרמטי, אבל אצלנו זה דרמטי, כי אתה היית רגיל שאתה...
מה זה, מתקשרים אליך ויאללה, תכינו פורים, יושבים בפאב, תוך שנייה כל האחים.
יש קבוצה בוואטסאפ של האחים, שולחים הודעה, מתייצבים.
איך קוראים לקבוצה?
לוס הרמנוס.
לוס הרמנוס, מה זה?
האחים בספרדית.
תשמע את סבא יואל ותבין למה. אבל אני הבטחתי לו שאנחנו משחרר אותו לאסוף את הילדים מהגן.
את האמת שיש ביביסיטר, אז מה שאת רוצה. מה שאת רוצה, אני צריך לסיים, צריך
להגיד. לא, נורא מעניין, כאילו באמת, אפשר אני חושבת לדבר.
אבל תגיד, יש משהו באמת ש... סתם, אנחנו כבר מדבר ומקשיבים לך, למרות שראינו אותך הרבה, גם בטלוויזיה ובתקשורת וזה. אבל כן. יש דברים שבכל אופן חשוב לך להגיד עכשיו בנקודת, ואני רוצה להגיד מה התאריך היום, דרך אגב.
אז היום,
היום
אנחנו
מה?
אנחנו מדברים ב-15
באוגוסט, אנחנו אומרים את זה, מכיוון ש...
קלטה מוקדמת.
לא יודע, אומרים לנו שמחר תהיה התקפה איראנית, ואתמול תהיה התקפה איראנית וחיזבאללה, ויש, אנחנו מקווים שיש התקדמות בגזרת העסקת לשחרור החטופים, אז... פשוט אומרים את זה למי שיצפה ויקשיב, כדי שידע שאנחנו בתאריך הזה, כי לך תדע מה יקרה במדינה הזאת. הלוואי, 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 והתקדמות עם העסקה. אבל יש משהו שככה, את רוצה לנצל את ההזדמנות, לא דיברנו, וחשוב לך...
אז אני באמת רוצה לצאת בקריאה לשחרר את החטופים כמה שיותר מהר, ואת כולם, וגם אם זה אומר להפסיק את הלחימה, כי לחמאס יהיה לנו תמיד זמן לחזור ולהרוג ולחסל, אבל את החטופים, לחטופים אין זמן. החטופים צריכים להיות פה, אצל המשפחות שלהם, שכבר אני רואה אותם פשוט בחדר אוכל בשפעים, וחלקם חברים שגדלו איתי מגיל אפס, וזה קורה אותם. וזו סיטואציה שהיא בלתי אפשרית, ואני חושב שהפכו את זה לאיזושהי סוגיה פוליטית, שזה מבחיל בעיניי. זה פשוט לא להאמין שאני שומע מחברים שהם בעצרת חטופים, לא משנה איפה, ומקבלים קריאות, וריססו את דודה שלי עם גז פלפל בעצרת בשער הנגב. ואני קורא פה גם לכל עם ישראל בעצם.
אגב, תפסו את מי שריסס אותו מגז פלפל? לא.
פרצו לך לזה תימן 300 איש, ויש צילומי, טוב שהם לא הביאו תעודות זהות בכניסה ולא עצרו אף אחד, אז...
כן, שם, פתחו בחקירה, לא יודע.
בסדר. אני חושב שכל עם ישראל רואה מה קורה פה, ומה שאנחנו שומעים בעיקר בתקשורת זה את השוליים. ואני חושב שיש פה, כמו שאמרת, יותר מ-80% אפילו מעם ישראל, שהוא חפץ חיים, שהוא רואה את התמונה בצורה בהירה, שמבין שיש פה הזדמנות לתקן את המדינה, ואולי אפילו הזדמנות אחת, ואני קורא לכל האנשים שמרגישים שהם ראויים ורוצים באמת להוביל את המדינה, לצעוד צעד קדימה, וגם אם זה אומר לוותר ולצאת מהקמפורט זון ולצאת מהחיים הנוחים אולי יותר או פחות, לא משנה כרגע, ולהיכנס לשירות הציבורי, ולהיכנס לפוליטיקה אם צריך, ולהגיד את הדברים בצורה ברורה, ולא להתייפה ולא לעשות זה, ולבוא ולהגיד את הדברים כמו שאתם חושבים, וכמו שאתם מאמינים בהם, כי אני חושב שמאוד חסר אנשים במדינה שאומרים את האמת שלהם, ואומרים אותה בקול ברור ולא מתנצל, ואומרים מה החזון שלהם, ואחד הדברים שאנחנו רואים, זה וקום מנהיגותי וווקום חזוני, ברמות שלא היו פה מעולם, ואני חושב שהציבור הגדול גם, אם נצמד לביטוי ימין ושמאל, כל האוכלוסייה, זה חסר.
נראה לי שאתה שם.
קומו.
נראה לי שאתה שם, ולא נראה לי שאתה תצא משם כל כך.
אני לא אבטר.
לא, אבל אתה לא תוותר, אבל נראה לי שאתה, זאת אומרת, המיזם הזה של קומו, התנועה הזאת, והחיידק שלך הציבורי, שגם היה קיים לפני השבעה באוקטובר, כאילו, תקן אותי מה יותר, אני חושב שאתה הולך, שאתה שם, נכון? אתה...
אם אני אוכל...
לא מדבר על קריירה, אני מדבר על...
איפה שאני אוכל, אני ארגיש שאני יכול לעזור, להביא שינוי, ולהשמיע את הקול שלי, ולחבר כמה שיותר אנשים באמת לתיקון, כמו שאני רואה אותו, ולחזון, אני אעשה את זה, לא משנה איפה.
אני חייב להגיד לך שלי אתה נותן המון תקווה, וזאת אומרת, באמת, הפעילות הזאת שאתם עושים היא מדהימה, ובאמת, אחרי כל מה שאתה עובר, שזה פשוט בלתי נסבל.
אני נורא שמחה, כאילו...
זה נורא מרגש, באמת.
קשה להשתמש במילה שמחה, סליחה.
זה מרגש אותי ממש.
אבל זה גם כל אחר שכן משמיע, כאילו, אני אומרת שמתוך התהומות האלה...
זה לא כל אחר, ראות, את לא מקשיבה
לי מספיק. לא, אני מקשיבה.
זה לא כל אחר, זה בדיוק אותו קול, אני תמיד באותו קול. נכון. אני באותו קול, אני לא חושב ש... אם הייתי חושב שהכל עבוד, אז לא הייתי פה, הייתי גם בתאילנד. שוקל את זה. אבל, את יודעת, גם אני עושה, את יודעת, זה שאני עוד כותב בעיתון ומביע דעה וכל מה שאני עושה.
לא, כל אחד במקום שלו, ומאיפה שהוא יכול להשפיע, זה עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן, אבל כל אחד שמאמין בדרך שלו ובמה שהוא אומר, צריך להגיד בכל ברור מה הוא חושב, ומה האמת שלו, ולא לפחד שיגיבו לו ושיתלבשו עליו, ושזה לא מעניין. חבר'ה, אנחנו רואים את המטרה, אנחנו רואים פה את התיקון, אנחנו רואים את החזון ואיפה אנחנו רוצים להיות, ואנחנו נגיד את זה 1,000 פעם, ואנחנו נגיד את זה בצורה הכי ברורה שיש, ואנחנו לא נתנצל, ואנחנו לא נתפשר.
ובאמת, באמת, באמת, יש נתק אדיר בין האנשים שמנהיגים היום את המדינה הזאת, לבין הציבור המאוד רחב, שרוצה משהו אחר, שרוצה את התיקון הזה, ורוצה את, גם את השפה הזאת, ואת הדרך הזאת, וזה לא משנה אם זה אנשים, את יודעת, מכל מיני מקומות, זה נכון, זה לא ביחד ננצח הזה, כאילו הסיסמאות ה... נבובות, או הניצחון המוחלט וכל הדברים האלה. זה פשוט...
ביחד נתקן, ביחד נתקן.
וגם מהחורבות האלה, ובאמת, כאילו, מהתהומות האלה של הייאוש והקושי לראות שעוד משהו יהיה כאן טוב, כאילו, אבל מתוך זה, אתה מבין על מה אני מדברת? שמתוך זה פתאום בא יונתן כזה. ואחרים, ואנחנו מתאחדים ויכולים לדבר על ערכים שאנחנו רוצים, ולהעיז להגיד אותם בקול ובצורה ברורה. עכשיו, ברור לי שזה לא יקרה מחר, וגם יכול להיות שלא בעוד 10 שנים, אבל אנחנו מכוונים ואנחנו מעיזים מהתאומות האלה להאמין שעוד יהיה כאן משהו טוב. ולפעמים, כאילו מתוך כזה חורבן, הדברים האלה צומחים, הפריפריות צומחות.
הלוואי, הלוואי. כאילו באמת, זה פשוט, אין דרך אחרת, אבל כאילו.
כן.
אני באמת מקווה שמתוך הטרגדיה הבלתי נתפסת הזאת, כאילו יש פה הזדמנות. כאילו אם אפשר להגיד שזה ציני להגיד את זה, אבל עם כל מה שעברנו, יש פה, אני רואה, תופס את זה כהזדמנות, אולי אפילו חד פעמית, להביא פה תיקון משמעותי למדינה. אתה מדבר על שינוי שיטת ממשל, או שיטת בחירות, על חיזוק המוסדות הדמוקרטיים. פעם הייתי בשיעור אזרחות, ודיברו על הרשות המחוקקת, ואז זה, לא יודע באיזה כיתה, יוד נראה לי, ואז זה ילד שאל, תמורה, תגידי, אז אם אני 61 חברי כנסת, יש לי קואליציה של 61, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, תיאורטית. ואז אמרה, לא, זה עושה ככה, וזה עושה ככה, ואנחנו נוכחנו לגלות, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אם יש לך רוב, וזה מסוכן. ואנחנו צריכים לחשוב עוד פעם על כל הרעיון הזה של איך אנחנו מחזקים את הדמוקרטיה, ואיך אנחנו מכניסים עוד אנשים לשירות הציבורי, ואיך אנחנו רואים לאנשים, כנסו לפוליטיקה, אז הם לא מקיעים בפה, כי אומרים פוליטיקה, אלא איזה מקום שבו הוא מבטא באמת את ה...
שפוליטיקה זה שליחות ציבורית.
שליחות ציבורית,
בדיוק. זה לא, זה מה שהיה פעם.
הייתי פעם בהרצאה של נשים בפוליטיקה, והיא אמרה דבר נכון, אמרה, גם בתוך משפחה יש פוליטיקה, כאילו תפסיקו כבר להתנער מזה. כאילו, פוליטיקה זה אחלה.
פוליטיקה זה הכל, יחסים בין
אנשים. התנועה שלך היא פוליטית? כן, התנועה שלי היא פוליטית. כל תנועה שקמה ויש לה דרישות מההנהגה היא פוליטית. אני לא מפלגתי, אבל אני פוליטי. בטח שאני פוליטי.
וגם אמר, אתה לא דואג לסקטור אחד, זה לא מעניין אותך מי שפונה לך הוא דתי, או בדואי, או רוסי.
רוב האנשים שפונים אליי, אני אפתיע אתכם, זה מהעיירות המחוז, ששם יש את רוב הבעיות. כן, שם זה רוב האוכלוסייה, והם יש להם את רוב הבעיות, ו
וגם אין להם את הכוח של הקיבוצים, ואת הסופו של דבר, הנה, כפר עזה בשפעים, וברוחם יש איזה נחל עוז במשמר העמק לידינו, אתה רואה איזה עזרה יש.
אז אנחנו מזהים שם המון אנשים, שאני גם לא שואל אותם, למי אכפת למי הצבעת כאילו?
ברור.
יש לך בעיה כאילו, ואנשים מתקשרים אליי מסדרות, ואנשים מתקשרים אליי מקריית שמונה, ואנשים מתקשרים אליי מטיבות, שיש להם מצוקות אמיתיות, שלא מטפלים בהם, שהם מרגישים עם הגב לקיר, וזה, קודם כל שהם מתקשרים אליי, אני מרגיש, א', לא יודע אם גאווה, אבל סוג של...
זכות.
זכות, באמת זכות. ומצד שני, אני מתבייש. אני אומר, איך האנשים האלה, שעברו את מה שעברו, נמצאים בנקודה כזאת, שהם מרגישים שאני, אני, מי אני, יכול לבוא ולעזור להם באיזשהו מקום. שהמדינה זנחה אותם, הפקיר אותם שוב, וממשיכה להפקיר אותם במשך 10 חודשים, כאילו אף אחד לא מתאפס על עצמו, ואתה אומר, אוקיי, עד ה...
תן לי דוגמה אחת לאיזה מצוקה התקשרו אליך מסדרות וביקשו.
מסדרות?
מה מדובר?
יש שם קהילה של בערך 1,000-1,500 אנשים מסדרות שפונו לסדרות. ולאורך כל התקופה הזאת, הם...
רגע, שפונו לאן?
פונו לאלת, סליחה.
לאלת.
פונו לאלת. והם לא היו מוכנים לחזור ב-15/8. לא היו מוכנים לחזור. הוא אמר, תשמע, יש חבר'ה מסדרות שחזרו, כי נתנו להם מענקי, לא יודע מה, בשביל שיחזרו, ואנחנו לא מוכנים לחזור, תעזור לנו. תעשה, בוא נעשה זה, בוא... ובמקביל, מתקשר אליי אנשים מסדרות, שכבר עברו, מתקשר אליי בן אדם, אמר לי, תשמע, אני, יש לי 3 ילדים, אחד מהם הוא בעל מוגבלויות, אנחנו לא ישנים כבר 30 שנה, בגלל הפיצוצים שיש פה, כל הילדים שלי מרטיבים בלילה, ואתה אומר, אתה כאילו, זה סוגיה שאין לך מה לעשות איתה, אתה כאילו, אתה אומר לו, תשמע, אני יכול לשים מצלמה מול הפנים שלך, להביא אותך לאיזה אולפן, אבל זה הכי הרבה שאני יכול לעשות, כי אני לא יודע לפנות אותך לישו, אתה מבין, אני מוגבל, ואז אני מרגיש באיזשהו מקום שהוא כאילו גם מתאכזב. ולי זה נורא קשה, כי הוא פנה אליי, כי הוא רוצה שאני אעזור לו, כי אני איזושהי דמות שהוא מאמין שאני יכול, ולפעמים אני... זה קשה. קשה לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמע, אני לא יכול לעזור לך. אז אני מקבל, באמת, מלפתוח בית ספר עורפי, ועד ילדים שלי מרטיבים בלילה.
זה ממש כיבוי שריפות, זאת אומרת, זה דברים כאילו יומיומיים שאתם מטפלים.
כן, ובכל זה אתה אומר, אוקיי, אני מתעסק עכשיו גם בדברים המיידיים, בדברים לדווח הקצר, כי עכשיו אנשים שלי צריכים אותי, אבל אתה גם חייב להסתכל לדווח הזמן הבינוני והארוך, להגיד, אוקיי, כרגע אני עושה את זה, אבל אני חייב איזה כוכב צפון, להגיד לאנשים, מה אנחנו רוצים לתקן, איך אנחנו רואים את המדינה, איך אנחנו רואים את ישראל 2.0, גם בחינוך, גם בבריאות, גם בביטחון האישי, גם בתפיסות, גם בשיח. אתה יודע, לרמת השיח, היום השיח זה משהו שנהיה... תשמע, אני סתם הסתכלתי על כל מיני סרטונים פעם של דיונים בכנסת, אתה כאילו מרגיש בארץ ישראל היפה, שירים של נועמי שמר, אנשים מדברים עם הרייש, עם הזה, וכאילו, ויש, אתה יודע, לא מסכימים, אבל וואלה, דיון. היום אתה מסתכל על כמעט תגרות בין חברי כנסת במליאה, ואתה אומר... כאילו, איך הגענו לדבר הזה? איך, כאילו, כל פעם אנחנו, יש איזשהם גבולות גזרה שאתה חושב שהם קיימים בשיח, וכל פעם זה נמתח עוד צד ועוד צד, וזה מנורמל.
כן, תשמע, המון אמיתות נשברו לנו בשבעה, גם לפני, גם מה שאתה מדבר עכשיו, זה כבר תופעה יותר ארוכה, אבל, אתה יודע, כל מיני אמיתות שחשבנו שגדלנו, אני לפחות גדלתי עליהן, של המדינה הזאת, נשברו. גם היחס לדמוקרטיה, גם
אבל אתה אומר, אוקיי.
גם הביטחון האישי, גם התרבות הזאת של שליחות ציבורית, גם כל האתוס של, כמובן האתוס של הצבא, כל הדברים האלה.
אבל בסוף יש את ההנהגה, שאתה אומר, אוקיי, עד השישי, עשיתם מה שעשיתם, לא משנה מה, פוליטיקה פר אקסלנס, לשמור על המקום, לא משנה מה. אחרי השביעי, הייתה איזו ציפייה, שרואה אנשים יתפסו את עצמם בידיים, באמת, יגידו כאילו, אוקיי, אני חשבתי שכולם יניחו את המפתחות ויגידו, פשענו, חטאנו, אנחנו נכנסים וולנטרית לכלא. כן. זה מה שאני חשבתי. והופתעתי לגלות שלא רק זה, הם גם, לא רק שהם הרימו את הראש, גם התחיל פה איזה שיח של תקיפה של אזרחים, כאילו, אתה יודע...
כמו שכתבת, ראיתי בטוויטר, חזרנו לתשעה באב, לא לשישה באב.
לשמיני באב.
לשמיני באב.
לשיח של השמיני באב.
לשיח של השמיני באב.
כן, כי כל פעם יש כאילו את ה...
ראיתי שהתרשמת מאוד מהנאום של נתניהו באום, זה היה... זה לפחות הרגיע אותך.
וגם מצחי הנגבי ומירי רגב, כל האנשים ש... עוד פעם, שיש פה הרבה מאוד ספינים ומנסים, הזיכרון הישראלי הוא זיכרון קצר בסוף, והנרמול והניסיון פה לקחת, לתפוס את הנרטיב ולהדגיש אותו ולשייך את הנרטיב לאיזשהו מקום מסוים, הוא מסוכן, והוא בעייתי. ולבוא ולהגיד ולהאשים את אחים לנשק בשביל העשירי, זה, תשמע, זה אמירה פושעת. בלי אחים לנשק לא היה לי מה לאכול בשמיני לעשירי, ולא היה לי בגדים ללבוש. תבינו את זה. כאילו, לא היה לי. יצאתי בלי כלום מהבית, אנשים יצאו בלי כלום. והמדינה לא הייתה שמה. המדינה גם לא התאפסה על עצמה, גם שלושה חודשים אחרי, והיא לא מתאפסה על עצמה עכשיו. לבוא ולהשים אזרחים בתקלות שלכם, תקלות, זה פשוט הזיה. ובאמת, אני, הייתה לי איזושהי ציפייה מהאנשים האלה, שגם אם, לא יודע, לא כולם, אז חלקם יגידו, אוקיי, אז זה לא עובד. אנחנו מפרקים את הדבר הזה, בואו נחזיר את המנדט לעם, כי ברור שלממשלה הנוכחית אין מנדט לא ציבורי, לא מוסרי, בכלל, להניג את המדינה. אבל לא רק שזה לא קורה, הם גם ממשיכים להסיט ולשסור, כאילו, זה
נפרח. כן, התחושה היא שבקמפיין בחירות בלתי נגמר, במקום כאילו לעבוד, לשנות, זה מי השם, מה אנחנו עושים, וזה לא, כאילו...
בקמפיין כסתח בלתי נגמר, כל יום שעובר...
כן, בשביל ההישרדות וההיבחרות, כאילו, שזה זה כאילו הכוח המניע, וזה באמת הזוי במציאות כזאת, שבעיקר... בהתחשב במה שאתה מספר על הפניות שמגיעות אליך, כאילו שאנשים, ובאמת כל המדינה הזאת, גם מי שזה לא נגע, נגע בו ישירות, מסתובבים עובדים, כאילו איך אפשר וכמה עוד אפשר לשאת את האחריות הזאת,
וכמה אפשר לשאת את זה שיש לנו כל כך הרבה חטופים, בעזה זה לא נתפס, זה כאילו...
אבל
זה...
אני בנובמבר אמרתי שלא תיפסק המלחמה, ולא תהיה עסקת חטופים משמעותית, עד שהסקרים לא התיישרו. זה ברור לגמרי, שברגע שיש עסקת חטופים, אז הסיפור של הממשלה הזאת נגמר. זה ברור. כל החלטה פה היא החלטה פוליטית. הרי לחמאס, המלחמה עם חמאס...
זה ברור לי, אבל אז... עדיין אני קשה לי להשלים עם הדבר הזה שזה אפשרי במדינת ישראל. כי זה באמת, שוב פעם, באמת, זה, אומרים את זה, אני לא היחידי, אומרים את זה הרבה, אבל לא תהיה תקומה מהדבר הזה. אם האנשים האלה, לא יחזרו, ואם אנחנו, יהיה לנו רון הרדים, אנחנו, אני לא יודע איך יהיה לנו, יהיה מאוד קשה לשקם פה את החברה, ואת האמון ואת הכל, זה הדבר הכי הכי בסיסי, אחרי כל כך הרבה ימים.
יש פה אירוע שיקח עשרות שנים לתקן. רמת שבר שיש לפחות אצלנו, אתה יודע, בעוטף וגם בצפון, גם עם ההנהגה וגם עם הצבא.
אבל אתה יודע, גם אנשים... כמוני, שיש להם חברים בעוטף, אתה יודע, אני מרגיש, אני לא משווה את עצמי אליכם כמובן, אבל אני גם מרגיש אובדן אמון כמעט מוחלט במדינה הזאת, או לא מוחלט, יש לי עוד תקווה, אבל אובדן אמון מאוד מאוד גדול, באמיתות מאוד מאוד ברורות, וזה מעלה הרבה שאלות.
ברור, ברור.
אבל לפחות אנחנו יודעים לבוא ולהגיד איך אנחנו רואים את זה, ואנחנו מבינים עכשיו את התפיסות הבעייתיות, לפחות ככה אני רואה את זה, ולבוא ולשאול את השאלות, ולבוא ולראות בעיניים שהדברים נעשים, ולא לשלם קוראים לנו סיפורים יותר, וזה התפקחות ש...
נכון, צריך לקחת אחריות ולתקן ולשקם.
אז השאלה אם אנחנו באמת אומרים, יאללה, יהיה מה שיהיה, או שאנחנו אומרים אותם, אנחנו לוקחים את זה בידיים.
ברור שצריך לקחת בידיים. בגלל זה אני אומר שמה שאתה עושה הוא... כן, יש הרבה עבודה.
יש מלא עבודה.
50 שנה ואנחנו מתקנים. זה היה 7 באוקטובר, זה היה יום אחרי 50 שנה ליום כיפור, שזה גם כל הצירוף...
אני אשמח אם הילדים שלי יגדלו במדינה, ואני אשמח אם תהיה מדינה בטוחה ומשגשגת. עם ערכים דמוקרטיים, ליברליים, יהודים, אני מאוד אשמח.
נכון, גם אני.
ואני לא רוצה שהיא תחשוב פעמיים ואם לגור פה, ואני לא רוצה שהיא תיכנס לממדים, ואני לא... זה קשה לי המחשבה הזאת בכלל.
אנחנו אחריך, היום נתן.
הלוואי.
לפני שנסיים נזכיר, או נגיד, למה נזכיר? לא אמרנו. בעשירי לספטמבר יש כנס בסינמטק שדרות שיעסוק בתנועה הקיבוצית אחרי השבעה באוקטובר, תחת הכותרת אף על פי כן, יחד עם יד יערי, יד דבנקין, התנועה הקיבוצית, ועוד כל מיני מכוני מחקר נחשבים נוספים. נשמע מעניין.
כן, מתי זה? עשירי בספטמבר, 10 בספטמבר, כן. מעניין מאוד.
תהיה שם?
מעניין מאוד, אני מקווה. יכול להיות, אם אני לא אהיה ביוון.
נראה שאתה ביוון, תהיה בעשירי.
נראה שאתה ביוון, כן.
אבל רציתי להגיד עוד משהו, רות, שתמיד אנחנו מפרגנים לנו בפודקאסט הנהדר באות בזמן, של דליה גוטמן ואילי בוטנר, ורואי בר נתן, ושחר סגל, הבת. לא, ובאמת, יש לי דיאלוג מאוד יפה עם דליה, וגם לך, אני חושב, והם גם, זה מין פודקאסט כזה שהם מדברים המון על נושאים שקרובים אלינו, אז באמת נורא כיף להקשיב להם. ויונתן, זה היה ממש... תודה רבה שבאת.
תודה שהזמנתם, ועל הקפה ועל המים.
היה כיף.
תודה רבה רבה.
נתנו לו מים.
על מה שאתה עושה.
זה תודות של קיבוצניק, אתה יודע.
עכשיו צריך לרום את הכיסאות.
אני מפנה תמיד.
עכשיו מפנה.
ולהפיק ראש השנה.
יאללה, תודה רבה.
תודה חברים.